side of that 1% has been denied. So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is. Senator Bernard Sanders will be the next president of the United States of America. Thank you.
זה היה קטע וידאו שרץ חזק ברשתות החברתיות בשבוע האחרון, מאז שברני סנדרס הפך למוביל של המרוץ הדמוקרטי. אנחנו שומעים כאן את הראפר קילר מייק, במקור מג'ורג'יה, שהוא פעיל זכויות הצבעת שחורים, תומך בסנדרס מעד 2015, ומופיע רבות לצידו. חשבנו לתת לכם את הקטע הזה במקום נאום הניצחון של סנדרס ביום שבת בנבדה, כדי לתת לכם קצת מהאווירה והאנרגיות שיש סביב ברני בימים האלה. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי.
ואני טל שניידר. והיום אנחנו נדבר על תוצאות ההצבעה בנבדה, הקאוקסס שנערכו שם בשבת, הפיכתו של ברני סנדרס למועמד המוביל, ואיך אנחנו מנתחים את ההשפעה של הבוחרים הלטינוס, ההיספנים, במפלגה הדמוקרטית, וגם נתכונן קצת ליום שלישי הגדול. זו הצבעה מקבילה ב-14 מדינות, ביום שלישי, השלישי במרס, אתם יודעים, זה בדיוק יום אחרי מערכת הבחירות השלישית שלנו. אז כדי להתמקד בנושא הזה, אנחנו נארח היום בהמשך הפרק את שי בזק, מי שהיה דובר ראש הממשלה נתניהו בשנות ה-90, אבל אנחנו מזמינים אותו כי הוא היה אחר כך קונסול ישראל במיאמי, בפלורידה, וקונסול ישראל בבוסטון, שתי מדינות חשובות לכל ההיספני וגם ליום השלישי הגדול. אז נדבר איתו על זה ועל נושאים נוספים, בואו נתחיל.
אז אנחנו כבר אחרי שלושה סבבי הצבעה בפריימריז הדמוקרטיים, באיווה, ניו-המשר ונבדה, והמדינה הרביעית, דרום קרוליינה, תצביע בשבת הקרובה. וטל, אם יש דבר אחד שעולה בבירור, זה שברני סנדרס הפך למועמד המוביל.
לגמרי, ואתה יודע, גם עם זה, היחס אליו משתנה, והתקשורת מתחילה להתמקד בו בצורה מוגברת. ראינו ביום ראשון האחרון רעיון מאוד ארוך של התוכנית 60 דקות, תוכנית התחקירים המפורסמת, נדמה לי רשת CBS. מי שמעוניין לרדת לעומק הדברים, אפשר לחפש את התוכנית ברשתות, הוא מדבר שם על המשנה שלו, וגם אומר דברים שיזיקו לו אחר כך, כמו היחס לקובה, ופשוט שווה מאוד להקשיב לתוכנית.
זהו, ואחד הדברים שעולים מפרשנויות של האנליסטים הפוליטיים היום בארצות הברית, זה בעצם שכבר ביום שלישי הקרוב, כלומר, השלישי במרס, יום אחרי הבחירות אצלנו, עשויה להתקבל תוצאה שתפתח פער מאוד משמעותי בסנדרס לאחרים. כלומר, המתמטיקה של הבחירות הדמוקרטיות אומרת שהוא כנראה לא יגיע, הוא לא יכול להגיע לרוב הצירים, לרוב שדרוש כדי לקבל את המועמדות, אבל כן יכול להיווצר מצב שגם אף אחד אחר לא יכול להגיע לרוב. ואז אולי נראה גם מועמדים אחרים מתחילים לפרוש.
תראה, אורי, אפשר להבין את זה ככה. המפלגה הדמוקרטית הזיזה את הפריימריז, קידמה אותם לתחילת היומן, מה שנקרא, זאת אומרת, לתחילת הלוח זמנים, כדי למנוע את הסיטואציה שיש ריב פוליטי מתמשך בין כל המועמדים שנמשך עד יוני, עד מאי, עד יוני. רצו להגיע להכרעה יותר מוקדם. בעבר היו פחות מדינות בסופר טיוזדי, הם ריכזו. ואני חושבת שהם עשו את זה כי הם רצו שמישהו ייווצר המוביל, והנה התוצאה שהם קיבלו, מישהו שרק לפני שנה הצטרף למפלגה הדמוקרטית, ברני סנדרס.
כן, אני לא בטוח שלזה הם כיוונו כשהם שינו את הכללים. אז טל, מה הצפי?
אז ככה, בדרום קרוליינה, ברני סנדרס וביידן צמודים סך הכל. צריך להבין שחצי מהבוחרים הדמוקרטיים, בפריימריז הדמוקרטיים בדרום קרוליינה, הם שחורים. ושם עדיין לביידן יש תמיכה מאוד משמעותית. סנדרס גם מגיע למדינה הזאת עם קצת קווצ'ים בבטן, כי הייתה לו שם מפלה די רצינית אל מול הילרי קלינטון ב-2016, אבל יש לו את המומנטום. והמטרה שלו, יעדי הקמפיין שלו, זה לצאת מדרום קרוליינה, מבחינתו כמובן מנצח, אבל אם לא, לפחות צמוד לביידן בתוצאות, דבר ש יחזיק אותו במקום הבכורה שבו הוא נמצא, וצריך לזכור, זה כבר בשבת הזאת, ותוך 3 ימים, זאת אומרת 72 שעות לאחר מכן, 14 מדינות, ודרך אגב, אני אפרט בהמשך הפרק, כשנערוך את הרעיון עם שי, בזק, אתם תשמעו ממני גם מי הן אותן 14 מדינות, כולן הולכות להצביע ביום אחד, ובין כל המדינות האלו, יש לנו את קליפורניה וטקסס, המון המון צירים. סנדרס מנסה להביס את קלובשאר במדינתה, במינסוטה, הוא מנסה להביס, הוא ינסה להביס את וורן במדינתה, מסצ'וסטס, והבעיה של כל המתחרים שלו, הם כל הקבוצה הזאת, שאולי היא קצת פחות שמאל ממנו, בוטיג'אג', קלובשאר, ביידן, בלומברג, בלומברג מתמודד פעם ראשונה, צריך להגיד, אבל הם כולם נמצאים יותר במרכז הפוליטי, אבל קולותיהם מפוצלים. וככה, בגלל שסנדרס נמצא לבד בשמאל, בשמאל של המפלגה הדמוקרטית, זו הסיבה שהוא גם פותח מומנטום, כי הקבוצות מולו לא מצליחות להכריז על מועמד אחד.
אבל טל, משהו אחרון על סנדרס, הוא כבר הספיק להכריז שהוא לא הולך להגיע לכינוס של איפאק, הלובי הפרו-ישראלי שנפגש ביום שני הקרוב. איך את רואה את ההכרזה הזאת שלו?
תראה, מבחינתנו הישראלים זה עניין מאוד מאוד גדול ומשמעותי, אבל בתוך הפריימריז הדמוקרטי זה צריך לרקחת את הדברים בפרופורציות. קודם כל, איפאק באו ואמרו, סנדרס אף פעם לא הגיע קודם לכן, אז השנה הוא תורח גם לציין שהוא לא מגיע בסדר, הבנו. דבר שני, זה יום, כינוס איפאק הוא ביום ב', ביום שלישי סופר טיוזדי, מי בכלל מהמועמדים האלו יכול להגיע? במקרה הטוב הם ישלחו קטעי וידאו, מה שאולי הוא לא יעשה לאור העוינות שנוצרה, אבל אם חוזרים להסתכל על הסיפור הזה מהזווית הישראלית, אז ברור שהיחסים בין סנדרס לבין ארגונים יהודיים בארצות הברית, אולי הארגון הכי חשוב בקרב יהודי ארצות הברית, צריכים להטריד אותנו, אין ספק. הוא יכול היה לדבר איתם בוידאו ולהשמיע את הדעות שלו בנוגע למשוואה או לאין משוואה של הפלסטינים והישראלים. זו הדעה שלו, הוא טוען שישראל לא מספיק עובדת למען הפלסטינים וצריכה יותר ללכת בכיוון הזה. יכול היה להגיד זה שם, אף אחד לא היה פוסל את הוידאו או לא מוכן לשמוע את הדעות שלו. ככה אני רואה את זה, זה טעות של ההחלטה שלו, אבל זה מה שיש, מה שנקרא.
To be continued. טוב, טל, רק בכל זאת, נזכיר את טראמפ, את יודעת, שבוע שעבר דיברנו על זה שאנחנו רואים את מה שנקרא Trump Unleashed, כלומר, טראמפ אחרי משפט ההדחה מרגיש משוחרר ועוצמתי מאי פעם, יוצא למסע תיהורים, ומנסה בעצם ככה ליישר את כל הממשל לפי רצונו. השבוע אנחנו רואים את זה כבר מגיע לממסד הביטחוני.
נכון, קודם כל צריך להגיד טראמפ מבקר בהודו, ביקור מאוד מתוקשר, מסקרים את זה בארצות הברית הרבה, אותם המסיבות והריקודים עם מודי שאנחנו מכירים מראש הממשלה שלנו, זה מצחיק לראות את זה מהצד ההפוך, אבל באמת בוא נדבר רגע, הוא מינה לראש המודיעין הלאומי, מה שנקרא ה-DNI, Director of National Intelligence, את השגריר האמריקאי בברלין, בגרמניה, שמו ריצ'רד גרנל. צריך להסביר, מי שעומד בראש ה-DNI, זה האדם שמפקח על כל שירותי המודיעין, זאת אומרת, ממונה על ה-CIA, FBI, ועוד כ-15 סוכנויות מודיעין אמריקאיות, ה-NSA, כל רשויות המודיעין של הצבאות, של הזרועות השונים של הממשל, אדם מאוד מאוד חשוב. עכשיו, גרנל, האדם הכי בכיר בממשל אי פעם בהיסטוריה של ארצות הברית, שהוא גם הומו, להט"ב, לא היה כזה דבר שמישהו הגיע לתפקיד כזה בכיר, אבל צריך להגיד, ניסיון בתחום המודיעין, בתחום הביטחוני, אין. הוא היה יועץ אסטרטגי, הוא היה איש תקשורת, הוא היה פרשן בטלוויזיה, ומפה לשם הוא מדלג לתפקיד הביטחוני הכי בכיר, וזה, הכל זה מתרחש בשבוע שבו יש איזשהו דיווח של אחת הסוכניות הללו, שהרוסים שוב מנסים להתערב בקמפיין 2020, מנסים להשפיע לכאורה גם על טראמפ וגם על סנדרס, זהו.
ואם יש מישהו, אם יש משהו שמקפיץ את טראמפ, זה הרמיזות שלפיהם הרוסים עזרו לו לנצח, והוא לא נצח בכוחות עצמו.
ולכן הוא גם מפטר את מגווייר, שהיה מספר 2 ב-DNI, ומביא את גרנל, וכל זה, העיתונות האמריקאית שוב מסקרת את זה, המינויים האישיים האלו, האופן שבו מתנהל, נראה מהצד לא טוב, אז השאלה היא באמת שצריך לשאול, האם זה יהיה 4 more years, או שזה בנובמבר יסתיים, אנחנו לא יודעים. אבל אורי, בוא באמת נעבור לראיון עם שי בזק, זה מעניין לשמוע אותו על מעמדם של הלטינוס, וההשפעה שלהם בבחירות.
אוקיי, אז נעבור לראיון שאת קיימת עם שי בזק.
טוב, ועכשיו אנחנו נעבור לראיון, לחלק העיקרי של הפודקאסט, וכמו שאמרנו לכם, הזמנו היום את שי בזק, מי שהיה דובר ראש הממשלה נתניהו אי שם בשנות ה-90, ולאחר מכן הוא היה קונסול ישראל במיאמי וקונסול ישראל בבוסטון, והסיבה שחשבנו שי להזמין אותך לכאן היום, זה במיוחד כי הפרק הזה הוא מדבר על הלטינו, על המצביעים ההיספנים, ומי שישב בפלורידה במיאמי שנים, מכיר את זה יותר טוב ממך.
לא סתם פלורידה, פלורידה ופורטו ריקו, ובהם יש באמת קהילות היספניות ענקיות.
נחמד. אז כבר אני מקנה בך רק מהאופן שבו אמרת את המילה פורטו ריקו. תראה, אז אנחנו רוצים היום לדבר גם על המצביעים ההיספנים, וגם אנחנו נדבר קצת על סופר טיוזדי, שמהרגע שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, זה כבר קצת פחות משבוע, זה יוצא לנו יום אחרי הבחירות שלנו כאן, שזה הצטלבות די מטורפת. יהיה לנו מעניין לכל מי שאוהב את הקרוס הזה בין אמריקה לישראל. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני באמת רוצה לשאול אותך, המשיכה שלך לארצות הברית, הרי המינוי למיאמי זה כבר באמת המון שנים, אבל לפני כן, איך אתה נהיית אמריקנולוג, כמו שאומרים?
כן, האמת שזה תמיד ככה, כל הפרנקופילים, כמו שקוראים להם, זה בגלל שהם איכשהו מצאו את עצמם פעם ראשונה בחול, גרים בצרפת, ומאז הם משוגעים. על צרפת,
אבל מיאמי, כנראה, מי משתגע על מיאמי?
כן, ואצלי כנראה זה קרה בגלל ארצות הברית, אני אחרי שעבדתי עם נתניהו במשך 4 שנים, משנת 94-98, שנתיים שהוא היה ראש אופוזיציה, ואחרי זה שנתיים בפעם הראשונה שלו כראש ממשלה, כראש מערכת תקשורת שלו, אז מוניתי להיות הקונסול הכללי במיאמי בפלורידה, שאחרי גם על מדינת פורטו ריקו של ארצות הברית, וזו הייתה הפעם הראשונה שלי שגרתי בחול, מתישהו הייתי בן 30, הקונסול הכללי הכי צעיר בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני חושב שעד היום זה לא שברו את
השיא. אבל לא פעם הראשונה שהגעת לארצות הברית.
לא, כמובן שלא. כשעבדתי עם נתניהו, אני ספרתי בזמנו שהגענו בשנתיים האלה בערך 12 פעם, אני חושב. 8 פעמים היינו בבית הלבן.
כן.
ממש, זאת אומרת, היינו שם אינסוף פעמים, כמובן, אבל זה מסעות רשמיים, אתה רץ שם, מכיר את הרחובות של מנהטן, כשאתה קונה כמה בגדים, לפני שאתה רץ חזרה לארץ, באיזה חנויות חליפות מאוהות,
ומיאמי זה עולם אחר.
מיאמי זה סיפור אחר לגמרי, כשאני הגעתי לשם, פעם ראשונה נדהמתי מהמקום, מהיופי שלו, תשמעי, זה דבר מדהים,
אבל צריך להגיד, זה עיר שהיא חצי ספרדית כזו, בעצם.
אז כן, יש לה כל מיני תדמיות, גם בזמנו, כשהגעתי לשם, זה היה כבר סוף שנות ה-90, אנחנו אמרו, בטח זה כל מיני זקנים והכל, מיאמי נעשתה מאוד צעירה, כבר אז, מאוד צעירה, מדברים בה המון ספרדית, המון ספרדית.
למדת ספרדית?
כמו שבארץ הם אומרים שהשפה השנייה היא עברית, אחרי רוסית, ככה, אז אמרו, שפה השנייה היא אנגלית. למדתי, הייתה לי מורה קולומביאנית, אומרים שהקולומביאנים מדברים ספרדית הכי טוב מכל הלטינים, באה לקונסוליה פעם בשבוע, לימדה אותי ואת סגני ואת קצינת המנהלה.
נשאר משהו?
נשאר פה ושם, פה קיטו, כמה מילים קטנות. כן. אני מבין, פה ושם קצת, שמדברים איתי ספרדית, אני מבין לדבר קצת פחות, אבל זה היה שנתיים ומשהו, כמעט 3 שנים מרתקות במיאמי, ואז למדתי להכיר, תשמעי, זה מדינה מיוחדת.
אז רגע, בוא נגיד באיזה שנים היית שם? 99?
98 עד 2000, כן.
עד 2000, האם הספקת להיות שם בעת הקריטית של בחירות 2000?
כן.
עם הבלגן של פלורידה?
מה זה כן? אני הייתי שם, עזבתי ממש חודשיים לפני כן. זאת אומרת, בספירה של הקולות הגורלית. כן, שאתה בנובמבר, אני עזבתי בסוף אוקטובר.
הבנתי.
31 באוקטובר. בנובמבר היו הבחירות שבוע אחרי זה, ואז התחילה, והייתה לי חברה מאוד מאוד קרובה שם, בפלורידה, שקראו לה קת'רין האריס, והייתה מזכירת המדינה של פלורידה. גברת נהדרת, עשינו המון פעילויות ביחד.
שמצאה את עצמה בלב הסיפור.
טסנו מפה לשם, ופתאום היא הייתה זאת שאחראית על ההחלטה אם עושים ספירה נוספת או לא.
אני פשוט אזכיר למאזינים מבין הפודקאסט שהם צעירים, אנחנו מדברים שנת 2000, זה 20 שנה. מה שקרה זה שמדינת פלורידה היא מדינה מתנדנדת בין רפובליקנים לדמוקרטים. היו חסרים קולות באמצע משהו כמו 10,000 או 20,000 כדי להכריע בין צד לצד, נכון?
537 קולות, זהו.
כן.
537 קולות יותר, ואל גור היה נשיא ארצות הברית.
29 צירים, שוב, יכול שאני טועה במספרים.
כן, כן, אז היו לפלורידה 23 חברי קונגרס ועוד שני סנטורים, היום כבר יש 29.
ואותו מספר הצירים היה מתת האלקטורל קולג' לכאן או לכאן.
לחלוטין, זה היה הסיפור.
ואני רק רוצה עוד להזכיר, שוב למאזינים, שבפרק הקודם של הפודקאסט, אורי ואני ראיינו, ערכנו פה את דוקטור אורי זומר, שדיבר על התפקיד של בית המשפט העליון, ואחת השאלות הייתה על הפוליטיזציה של בית המשפט העליון, והוא נתן כמובן את דוגמת פלורידה, כי אז בית המשפט העליון שיושב בוושינגטון, התערב בסופו של דבר, נתן את ההכרעה לג'ורג' בוש, לרפובליקנים, ומאז אותו היום אי אפשר להגיד יותר על בית המשפט העליון האמריקאי שהוא לא מתערב בפוליטיקה.
וואו, מאוד פוליטי.
ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסט הקודם שעוסק במשפטיזציה, בפסיקה, בהתערבות שלהם בתהליך הפוליטי, אז שווה, כי זה היה באמת אחד התיקים הכי פוליטיים והכי משמעותיים, בית משפט העליון מכריע בחירות.
לכל מי שמתלונן על ישראל, בארצות הברית בית המשפט הוא פוליטי לחלוטין הרבה יותר מבישראל, בית המשפט העליון, המדינה היא הרבה יותר דתית מאשר מדינת ישראל, להפתעת רבים, למרות שיש שם הפרדה בין דת ומדינה, ולכן, כן.
אז בוא אמריקה, נדבר רגע, ולשם זה התכנסנו, כיוון שבאמת לפני כמה ימים נערכו הבחירות בנבדה, ואחד המרכיבים המאוד חשובים, הבחירות במפלגה הדמוקרטית, אני מדגישה, כי המפלגה הרפובליקנית לא צריכה כרגע פריימריז, אחד המרכיבים המעניינים בהצבעה שהייתה בכל רחבי נבדה, היא שיעור המאוד גבוה של יוצאי מקסיקו, יוצאי אקוודור, יוצאי בעצם
אמריקה
פנמה,
לטינית.
קובה,
פורטוריקו.
פורטוריקו, מה שאנחנו קוראים ביחד לטינוס,
כן.
והיספנים. והם הלכו בצורה מכרעת לברני סנדרס, ראינו את התוצאות, אני חושבת מעל 50%, בכלל היה לו הצלחה מאוד גדולה, וזה בעצם הסיבה שרציתי לפגוש אותך היום, שרצינו לפגוש אותך היום, כיוון שאתה מכיר ממיימי, מפלורידה כולה, את ההצבעה הזאת. מה מאפיין את ההצבעה הלטינית?
אז אם מדבר, באמת ההיספנים, בשנות ה-70 בארצות הברית החליטו לקרוא היספנים, לכל מי שהיסטורית המקור שלו הוא בחצי האי האיברי, כן, ספרד, פורטוגל, אנדורה, ולכן כל מי שמגיע מדרום אמריקה היום, כל הלטינים, השפה הלטינית, ככה הם נקראים היספנים, למרות שאין להם קשר לספרד ולפורטוגל בכלל. אבל כל אלה, הם
והחליפו אותם ללטינו.
דרום אמריקה, כן, אז זה, ההיספנים זה, או לטין אמריקן, כך קוראים להם בארצות הברית, כמו שאמרנו, מכל אזור דרום אמריקה, מרכז אמריקה, מקסיקו ופורטוריקו, נקראים ככה. הכל הזה, קודם כל צריך להעיר שהוא לא הומוגני, כן? אנשים שמגיעים מקובה, אנשים שמגיעים מהקריבים, אנשים שמגיעים ממקסיקו, יש להם הרבה מאוד שונות. אבל אם נרד רגע למספרים פשוטים, ארצות הברית היום 330 מיליון איש, מתוכם המיעוט הכי גדול זה, אם אנחנו לוקחים את כולם יחד, זה המיעוט הלטיני, יש שם בסביבות ה-60 מיליון לטינים היום, זה בסביבות ה-18% מהאוכלוסייה. רבים מחבריי, כשאני מדבר איתם על המיעוטים בארצות הברית, אז אני אומר להם כמה שחורים יש בארצות הברית, אפריקן אמריקן, אומרים לי בטח 50%, נכון, משהו כזה, אנחנו יודעים שזה מאוד בולט בסדרות, בטלוויזיה, והם מתפלאים לדעת שיש רק 12% שחורים. הלטינים צומחים בקצב מדהים, הם היו פחות מזה עד לפני 10-20 שנה, היום הם כבר 18%.
האפרו-אמריקאים השחורים היו המיעוט הגדול ביותר,
נכון,
לפני
כ-10-15
שנה.
נכון.
והלטינים עברו אותם.
עברו אותם ביאף.
אבל כשאתה אומר 60 מיליון,
אפרו-אמריקן יש בסביבות 40 מיליון.
לפי מה שאני מבינה, בעלי זכות הצבעה זה יורד, כיוון שיש הרבה ילדים, ויש הרבה לא חוקיים.
כן, אז אחוז ההצבעה ביניהם, כמובן, זה משתנה מקהילה לקהילה, אנחנו יודעים שהיהודים, למשל, עם 2% שלהם, 1.5% באוכלוסייה, מצביעים באחוז מאוד גבוה, הלטינים מגיעים בסביבות, אם נאמר על המצביעים בארצות הברית היום, זה 70%, 66%, 70% הם יהיו, שני שליש יהיו לבנים לא היספנים, כי לבנים לפעמים כוללים גם את ההיספנים בתוכם.
כן.
לבנים לא היספנים, בערך 10% שחורים ועוד 15-16% היספנים. זאת אומרת, הם אחוז די ניכר. עכשיו, כיוון שאנחנו מכירים את ארצות הברית, ודיברתם על זה בטח לא מעט.
רגע, ויש לך חלוקה של דמוקרטים רפובליקנים, כי אם לא, אני גם הבאתי פה את הנתונים.
בוודאי, אז הם, בדרך כלל הם מצביעים כמו היהודים. 70% דמוקרטים, 30% רפובליקנים, זה
הלטינים.
הלטינים.
70-30?
כן.
מה אתה אומר?
זה פחות או יותר, גרוסו מודו הסיפור. זה מה שאני יודע, אני מוזמנת את נתונים
אחרים. לי יש לי פה איזה פיו ריסרצ', אבל אתה יודע, כל מחקר הוא אחר, כי הרי גם אי אפשר באמת לדעת. אז פיו אומרים 62% לטינו הם עם הדמוקרטים, ו-34% עם הרפובליקנים, אבל הם הלכו כנראה, על, כמו שאנחנו אומרים, על הנתונים אחרים, הם הלכו כנראה על רג'יסטרד, על אלו שנרשמו.
ולמפה
זה לא מסקר,
נכון,
וזה מסביר את הפער.
אז אם אנחנו חותכים בערך 70-30, כן. גרוסו מודו, 32-68, ניקח את זה איך שהולכים, זה בערך מה שמצביעים, הרוב לדמוקרטים, כמו היהודים אגב, היהודים גם הם, במקסימום הצביעו 30-32% לרפובליקנים בזמנו של רייגן.
נוטה יותר, היהודים נוטים יותר ל-80-20, לא?
בזמן רייגן הם היו 32, אני חושב שזה היה הכי הרבה שרפובליקני קיבל אי פעם, בזמן של אובמה גם כן, אז פתאום הדמוקרטים ירדו, הם הצביעו הרבה פחות לאובמה.
היה 78 נדמה לי.
בפעם השנייה, אחרי שהוא כבר היה נשיא ולא היו, היה אכזבה קצת, אז הצביעו לו פחות לדמוקרטים. אז זה גם השתנה, היהודים הם לא חד משמעיים בסיפור הזה, אבל אם אנחנו הולכים ללטינים באותה מידה בדיוק, כך זה עובד, אבל כמעט שאנחנו מכירים את ארצות הברית, וזה הכל הלטיני באופן כללי, והוא הולך ומתגבר, כמו שאמרנו, 18% מהאוכלוסייה מצביעים, 70% בערך לדמוקרטים, אולי קצת יותר, 30%
כן.
אולי קצת פחות לרפובליקנים, אבל זה תלוי מי הם. כי הקובנים, למשל, הם יותר...
שהם חזקים בפלורידה.
שהם מאוד חזקים בפלורידה, הם יותר רפובליקנים.
יותר רפובליקנים. למה? תסביר.
והמקסיקנים הם יותר, הם יותר דמוקרטים. תראי, למשל, האמירות של טראמפ, על החומה ועל בין מקסיקו לארצות הברית, ועל המקסיקנים שהם אנסים וגנבים ומבריחי סמים. אין להם שום קשר, הקובנים לא רואים איזה זהות גורל בינם לבין המקסיקנים שחוצים את זה. הם בכלל, יש לדמוקרטים, לקובנים הרי רתיעה עצומה מהקומוניזם, שמתחבר לסוציאליזם, שמתחבר איפשהו לדמוקרטים.
כן.
זה רואה, בקובה זה סיפור שלם.
שזה הסיבה שהם ברחו מקובה.
כן, שאנשים מסתכלים היום על, ואתה מתפלא למה האמריקאים הולכים לבחור בסנדרס, אחרי ש... סטלין והוגו שאבס וגם כמובן פידל קסטרו ניסו את הקומוניזם אצלהם וזה לא הלך. חלוקה השוויונית הזאת של העושר, האוטופיה,
כן.
קצת, אבל אנחנו יודעים איך אנשים הולכים. אז לכן הם פחות לסיפור הזה, הם יותר נוטים, יש ביניהם יותר נטייה לרפובליקנים למשל. הפורטוריקנים גרים ברובם, אגב, רוב הפורטוריקנים גרים בניו יורק בכלל, לא בפורטוריקו. רוב האומה הפורטוריקנית,
ובפלורידה הם לא חיים?
יש יותר מ3 מיליון
או טקסס?
בניו יורק, מאשר פחות מ3 מיליון בפורטוריקו.
פורטוריקו, מדהים.
הם מפוזרים, כמובן, כולם מפוזרים, אבל העיקר, המרכז שלהם. אבל בסוף, אנחנו מדברים, הרי ביעל השיטה האמריקאית, אנחנו מדברים על הרוב שלהם, או על המיעוט שלהם, על המשקל שלהם, במדינות המתנדנדות. בסוף כולנו מבינים, וכולנו יודעים, שאם לא היה מרית עין או משהו כזה, טראמפ שהוא רץ לנשיאות, לא היה צריך לבזבז את זמנו לחלוטין בניו יורק ובקליפורניה, כי הוא לא יזכה שם בכל מקרה, לא משנה.
ברור, פלורידה היא קריטית.
גם אם הוא ילך עם הידיים למטה.
טקסס הפכה לקריטית בזכות הציבור הלטינו.
נכון, אז הם הולכים ונעשים יותר ויותר משמעותיים, בגלל הגירה הפנימית ובגלל הגירה החיצונית, בכמה סוגים של מדינות.
עד מתי אתה נחשב לטינו? דור שני? דור שלישי?
אני חושב שלא עושים עדיין את
זה. כל עוד אתה דובר את השפה?
זה דוברי ספרדית, זה מי שהולך לכנסיות הספרדיות, זה מי שמתחתן עם ספרדים. את יודעת, מי נחשב יהודי, זה כבר שאלה.
כן.
גם כן גדולה מאוד, באיזה דור. אבל אנחנו מדברים היום, כיוון שאנחנו לא הגענו לשאלה הזאת, כי רוב ההגירה הלטינית העצומה נעשית בעשור, 20 שנה האחרונות, הם עלו ב10% באוכלוסייה, אני חושב, ב-10-15 שנה.
בוא נדבר רגע.
אז אין עדיין את השאלה הזאת. הם חשובים במדינות המתנדנדות. מה המשקל שלהם?
בוא נדבר רגע על מאפייני האוכלוסייה, כי בעצם, כמו שאתה אמרת, הולכים לכנסיות. אני אשאל, הולכים לכנסיות. קתולים, אמונה דתית, מתנגדים להפלות. בעלי עסקים קטנים, אז הסיפור של ביטוח הבריאות יכול להזיק להם כביזנס פיפל.
נכון.
איך אתה מסביר את זה?
למה הם דמוקרטים?
למה הם דמוקרטים בכלל? נכון. הרי צריך היה מבחינה דתית ואישית, משפחתית, שמרנים, אפשר להגיד שמרנים במידה מסוימת, לפחות אלה בדרום. אפשר היה להגיד אלה בטקסס, בפלורידה, למה הם בכלל, איך הם מחוברים למפלגה הדמוקרטית? עוד מלפני הצרות החומה של טראמפ והאגרסיביות המילולית שלו כלפיהם.
בארצות הברית יש חלוקה לפי כל מיני אינטרסים משמעותיים. אנחנו תמיד חושבים מה היהודים אכפת להם בעיקר מהיחס של הנשיא לישראל. אבל אנחנו יודעים שזה מקום שביעי אולי בסדר העדיפויות שלהם. יש להם דברים אחרים. המיעוט ההיספני בארצות הברית ברובו צווארון כחול. ברובו עובדי כפיים. אנשים עם משכורות נמוכות, זה אחד. והם נוטים להצביע לדמוקרטים, כי הם מדברים יותר על הרחבה של ביטוחים רפואיים, וביטוחים סוציאליים, ושכר מינימום, ודברים כאלה. והרפובליקנים מייצגים את הצד העשיר, הקפיטליזם, שכל אחד יסתדר בעצמו. זה אחד. יש את עניין ההגירה. כשהרפובליקנים נאבקים חד משמעית נגד המאגרים להיספנים, כמובן אלה שהם חוקיים מרגישים, יופי, אני חוקי, אני פה.
אבל הסיפור של ההגירה התחיל, אני חושבת, ב-2012, או קצת אולי 2010, זה לא היה מאפיין של המשטרים הרפובליקנים עד לא...
לא, זה לא היה הסוגיה העיקרית, כמו שהייתה
אצל טראמפ. אבל אנחנו רואים את קרוז, לא את קרוז, את מרקו רוביו שהוא מפלורידה, שהוא בעצמו בין למאגרים, כן, רפובליקנים.
הקובנים הם סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, הקובנים מקובל היה, עד לא מכבר פידל קסטרו היה בחיים, האח שלו אחרי זה משל במקומו. הקובנים, אני זוכר כשהייתי במיימי, לפעמים בחמש אחרי צהריים, היית רואה שידורים חיים מהחוף של מיימי ביץ'. כל הבחורות והבחורים היפים שם מסתובבים על החוף עם בגדי הים שלהם, ומהמסוקים, מהשמיים, את יודעת, את החדשות בארצות הברית, הם תמיד בשידור חי מאיזה מסוק, וכל המסוקים עומדים מעל החוף, ומצלמים, אני זורר, אני מסתכל, אני לא מאמין, אתה רואה שוב ושוב, חמש אחרי צהריים, סירות ראועות, מגיעות מקובה, מרחק של 90-100 מייל, לארצות הברית, לחופים של מיימי ביץ'.
בריחה.
והסירות של המשטרה, משחקות ביניהם, ולא נותנות להם לרדת על החוף, כיוון שאנחנו יודעים שהחוק האמריקאי אומר שמי שנוגע באפרה של ארצות הברית, מאותו רגע הוא נחשב פליט ומותר לו לבקש מעמד פליטות, ואם הוא בא ממדינה כמו קובה, אוטומטית נותנים לו גם כן, כיוון שיש בעיות שם של המשטר הדקעני. ולכן המטרה של הקובנים היא להציב את רגליהם, לגעת ביד, באפר של ארצות הברית.
מתקן אותי, ואני, I stand corrected, כמו שאומרים, הסיפור של ההגירה הוא לא, הוא בכלל לא...
ואני הייתי שם לפני 20 שנה.
הוא בכלל לא חדש.
בכלל לא. וממקסיקו כל הזמן חצו את הגבול, אבל הסוגיה הזאת של הקובנים, עומדים קהילה אדירה, היית רואה מאות קובנים עומדים על החוף, מאות קובנים בסירות שהן טובעות, כיוון שהמשטרה בתותחי מים מנסה להטביע להם את הסירות, אלא לאסוף אותם ולקחת אותם חזרה לקובה.
אבל המפלגה
והם עומדים על החוף, מוחאים להם כפיים ואומרים להם, בואו, 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 בשידור חי. וכולם מנסים לגעת באפר של ארצות הברית, בין הרגליים, בין של השוטרים, רק כדי להניח את היד, ואז הם מוגנים.
אבל אתה זוכר שגם אז המפלגה הרפובליקנית הייתה יותר אנטי-הגירה מהדמוקרטית, או שהיה שוויון?
הסוגיה עצמה לא הייתה, לא היה עניין כזה גדול כמו שזה נעשה עם החומה של מקסיקו ששם שם, ובעיקר, עוד פעם, עיקר הסוגיה הייתה מול המקסיקנים, כי הקובנים הבינו למה הם בורחים משם, הריחמו עליהם, היה את, בזמני, היה את אליאן גונזלס, אם את זוכרת אותו,
בוודאי.
הילד הקובני המסכן,
בוודאי.
שניסו לגרש אותו חזרה לקובה, והיה מזה סיפור שלם, בכלל, הקובנים זה קהילה אחרת, הם היו מאוגדים בארגון סודי לחלוטין, כל ראשי הקהילות שם, מה שנקרא, זה non-name organization, בלי, הארגון בלי השם, והם היו בעוצמה אדירה, עד כדי כך הם היו בעוצמה אדירה, אגב, אם דיברנו על האוכלוסייה ההיספנית. היה שני אירועים שנכחתי בהם כשהייתי במיימי. באחד הגיע גורבצ'וב לאירוע השנתי הגדול הכי גדול של הקהילה היהודית, שעושה ויצו פעם בשנה, מביאה את אחד משלושת המרצים הכי טובים בעולם. קיסינג'ר, גורבצ'וב, קלינטון, נתניהו, כאלה, כן. שלמת לכל אחד מהם מאות אלפי דולרים, כדי שיבוא לנאום בהילטון פונטנבלו, הענק באולם הנשפים, 2,000 איש אולי שם בפנים. באותה שנה הביאו את גורבצ'וב, שהיה בסיאו אחרי כמה שנים מאז הגלסנוסט, כן. הוא כבר היה מרצה חופשי, והוא עמד שם, והוא, אני הייתי שם בגלל שהייתי הקונסול הכללי של ישראל, והוא אומר ככה, תוך כדי הנאום אומר, תשמעו, אני בסך הכל פגשתי את קסטרו, כי הוא רצה להחמיא, הוא יודע שיש הרבה גם יהודים קובנים וזה, ומיאמי זה קובה, פגשתי את קסטרו, והוא לא היה נראה לי אדם רע במיוחד, או משהו כזה, ובאותו רגע, פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קרה, מאות אנשים קמו על רגליהם, ומול עיניו הנדהמות של גורבצ'וב, עזבו את האירוע, והאירוע הזה היה האירוע היחידי שנגמר בכישלון.
שי, אני אקח את זה קצת להווה,
כן.
כי ביום ראשון האחרון, ברני סנדרס התראיין בתוכנית 60 Minutes של CBS, ונשאל על קסטרו.
וואלה.
וכן, ומה שאתה עכשיו מצטט, אין לי מולי את הציטוט אוקיי. שלו, כי לא ידעתי שתעלה את הסיפור הזה, הוא אמר, לא כל בקובה היה, הוא לא כל כך גרוע, הוא בעצם ניסה להחמיא בצורה עקיפה לקסטרו.
אידיוט, כי הוא לא יקבל את הקולות של הקובנים.
מפלורידה.
בשבילהם, זה כמו מרתק. שיבוא פה יהודי, היה האירוע השני, היה, יש ירחון סיגרים.
כמובן, מה שאמרתי עכשיו רץ כמובן ברשתות, כי הרי טראמפ רוצה לתייג אותו כקומוניסט, והקטע הזה של החיבור, החיבה, הוא לא אמר בצורה מוחלטת, אבל הוא אמר לא הכל היה רע במשטר הקומוניסטי.
אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
בפלורידה.
היה ראיון במגזין סיגרים מאוד ידוע בפלורידה שנקרא אל אופיסיונדו, והיה ראיון עם קסטרו, הם עשו בגיליון אחד, והגיליון הזה עלה לדוכנים, שמעו על זה שיש בו רעיון עם קסטרו, ונעלה מכל הדוכנים באותו לילה.
בוא נעבור
פשוט אימו על כל מי שימכור אותו, שלא יקנו ממנו יותר, ולכן הקהילה שם יש לה הרבה מאוד כוח.
להקדיש, יש לי עוד שאלה אחת בנושא.
וזה כמו להגיד ליהודים שהיטלר היה בסך הכל בחור סימפטי. אתה באותו רגע סיימת את כל היחסים שלך עם הקובנים, או עם היהודים כמובן, אם תגיד דבר כזה אי פעם.
אז קודם כל, קודם כל ברני סנדרס, שהוא יהודי כמובן, זכה בנבדה אמרנו לשיעור מאוד גבוה, אז אנחנו קצת הופתענו מזה, כי לא ידענו איך זה התקדם, אבל אין להם מועמד היום שהוא היספני ב...
אין להם מועמד בכלל, תסלחי לי. 330 מיליון איש, כל מה שהמפלגות האלה מסוגלות להעמיד אחד מול השני, זה טראמפ מול סנדרס, המצב של ארצות הברית מוזר.
דבר שני, רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה לפני שאנחנו עוברים לסופר טיוזדי, זה על הקשר בין הקהילות היהודיות לציבור ההיספני, כי אני זוכרת בתקופות שאני הייתי כתבת בוושינגטון, השגרירים היו באים והולכים ואומרים, תראו, היעד שלי זה ללמד או לעשות אאוטריץ' את ההיספנים, כדי שיכירו קצת יותר את ישראל.
זה יעד מאוד משמעותי.
וזה תמיד לא קורה, זאת אומרת, מדברים על זה כיעד, ונראה שדווקא בין הקהילה השחורה לקהילה היהודית יש חיבור חזק, אבל בין הקהילה ההיספנית לקהילה היהודית, אני לא יודעת כמה.
היה הרבה זמן שהייתה אנטישמיות, אמרו על ההיספנים, קתולים, יש אנטישמיות נגד יהודים, אנחנו יודעים שבמדינות דרום אמריקה יש מדינות קתוליות עם הרבה מאוד אנטישמיות נגד יהודים. בסך הכל יש חיבורים לא רעים היום בין הקהילה ההיספנית, משקיעים בהם הרבה מאוד, את הנבחרים שלהם מביאים לישראל, איפאק, כל הזמן. תלוי גם איפה, ניו יורק, פלורידה, שעליה דיברנו למשל, פלורידה, בשש מערכות הבחירות האחרונות לנשיאות של ארצות הברית, זה תמיד נגמר שם בהפרש של אחוז פלוס או מינוס. זה המדינה הכי מתנדנדת בארצות הברית.
פלורידה.
פלורידה.
כן.
ויש בה אוכלוסייה שהיא מדהימה, עם
צריך חלקי... להגיד, ב-2016 הלכה רפובליקנית, הלכה עם הרפובליקנים, עם טראמפ.
כן. באה לפה, הולכת לשם, זה נגמר בהפרש בין אחד לשני של אחוז אחד, וכיוון שזו מדינה גדולה עם 29 צירים אני חושב היום, זה 27 חברי קונגרס ועוד שני סנטורים, זה נותן משקל עצום, והאוכלוסייה שמה, להבדיל משאר מדינות ארצות הברית, מתחלקת 20% קתולים בערך, היספנים, 20% פרוטסטנטים, 20% אוונגליסטים, כמעט 20%, 16% שחורים, הבינה,
תגיד, אנחנו יודעים מה שיעור ההיספנים בטקסס?
ואגב, 3-5% יהודים, ולכן יש להם כל כך הרבה משמעות.
ומה שיעור ההיספנים בטקסס אנחנו יודעים?
אני לא יודע, לא.
לא?
לא, לא
כי שם זה יכול להיות מאוד משמעותי גם.
שם
כן.
כנראה פחות, אבל באריזונה, ליד טקסס,
כן.
כיוון שההיספנים יש משמעות רבה, ההיספנים גרים בדרך כלל, זה גם מעניין, איפה הם גרים? הם גרים בפרברי הערים הגדולות. לא בתוך העיר, הם לא מאוד עשירים, רובם,
כן.
אבל גם לא בכפרים ובעיירות האמריקאיות המסורתיות. באריזונה, לפרברים יש משקל מאוד גדול, יש שם הרבה מאוד מצביעים, ולכן הפעם זה יכול אפילו לשנות באריזונה. בטקסס כנראה זה לא ישנה הפעם, בחגורת החלודה, במדינות החשובות, וויסקונסין, אינדיאנה, מישיגן, אוהיו, הכפרים הם משפיעים יותר, יש המון אוכלוסייה שם.
הסיבה שאנחנו מדברים על טקסס, זה אינדיקציה כן. שהייתה גם ב-2018 במיטרמס, וגם נדמה לי בבחירות הקודמות, למועמדים דמוקרטיים שהיו קרובים ברמה מאוד. נכון. ולכן אומרים שטקסס היא, אבל אני רוצה...
עוד מעט, אולי בבחירות נוספת, עוד 4 שנים, עוד או עשור. משהו כזה, זה לא יקרה מיד, לדעתי.
כן.
אבל זה יכול לקרות.
כי טקסס בגודל שלה, זה כבר באמת הופך את המפה.
צריך לזכור שלא תמיד זה עבד ככה. בעבר, לפני 10 שנים, ניו יורק וקליפורניה היו רפובליקניות, כן. וטקסס הייתה דמוקרטית.
כן.
אז דברים
בוא
משתנים.
בוא נדבר על סופר טיוזדי, אנחנו דיברנו הרגע על טקסס, אבל מדינה נוספת שאתה התגוררת בה הרבה מאוד שנים, היא מסצ'וסטס, בוסטון כמובן, והיא באמת אחת מהמדינות, צריך להגיד, פלורידה לא תהיה בהצבעה, בסופר טיוזדי, שזה בשלישי במרס בשבוע הבא, אבל מדינתך השנייה, כן. חביבתך השנייה, כן תהיה בהצבעה, ואני רגע לפני שאנחנו נשאל את השאלה, אני רוצה להגיד למאזינים, יש התמודדות גדולה בשלישי במרס, יש 14 מדינות שהם על הפרק, אני אגיד, אלבמה, ארקנסו, קליפורניה, קולורדו, מיין, מסצ'וסטס, מינסוטה, נורף קורוליינה, אוקלאומה, טנסי, טקסס, יוטה, ורמונט ווירג'יניה. מבין כל הרשימה היפה הזאת שהקראתי, איך כיף להגיד את השמות של המדינות, קליפורניה וטקסס הן הכי גדולות ומשמעותיות, ואם שם יהיה ניצחון סחף לאחד מהמועמדים, יש איזשהו סיכוי אפילו...
סיפור פחות או יותר נגמר.
כן, ככה אומרים, כשאנחנו אומרים הסיפור נגמר, צריך לזכור שמפלגה הדמוקרטית בכוונה קיבצה הפעם הזאת כמות מדינות גדולה לסופר טיוזדי, בדרך כלל בעבר זה היה בין 6-7 מדינות, הפעם הם הגבירו את כמות המדינות, כיוון שהם רצו להגיע לסיטואציה שיש הכרעה, כדי שהמועמדים לא יגררו אחד את השני בבוץ עד יוני, דבר שגם חוששים שהוא יקרה, ולכן צריך להגיד זה שלישי במרס, ואז בעשירי במרס יש עוד פעם בחירות גדולות, הפעם נדמה לי גם עם איזה 6 או 7 מדינות, אבל בשלישי במרס אנחנו מדברים על 1,357 צירים מתוך 3,979, כלומר 34% מהצירים מוכרעים ביום שלישי הגדול, ואם אתם סופרים כבר את המדינות, את 4 המדינות הנוספות, אנחנו מגיעים ל-40% מהצירים. זאת אומרת, עד יום רביעי הבא, עד הרביעי במרס, אנחנו בעצם נדע 40% מהצירים של המפלגה הדמוקרטית מחולקים, ומה אתה מרגיש לקראת סופר טיוזדי? אתה חושב יש אנרגיות, יש בעיה בצד הדמוק, כבר אמרת בעצם, פחות התלהבות, ברני מטריד את האנשים, או אם הוא מזיק, איך אתה רואה את המצב?
זה הולך להיות מעניין, זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית עושה רושם, שהיא אימצה את דבריו של חיים רמון, וכמו לוויתנים מתאבדת אל החוף, הם הולכים להתמודד מול דונלד טראמפ. על הבעיות והיתרונות והחסרונות שלו, שוודאי דיברתם עליהם לא מעט. עכשיו, יכולת לחשוב שארצות הברית הגדולה והמפלגה הדמוקרטית המפוארת, תוכל להעמיד בתוכה אדם שיסחוף את ההמונים. הרי בסך הכל לא נורא קשה למצוא בקרב מאות מיליונים אדם שיש לו השראה, שיש לו שאר רוח, שהוא מסוגל גם לדבר ובטלוויזיה, כי זה נורא חשוב בארצות הברית הגדולה, גם לדעת לסחוף את ההמונים, והם לא מצליחים, שוב ושוב השיטה, אנחנו מדברים אצלנו כל הזמן בימים אלו, על השיטה שמכשילה אותנו, ואנחנו לא מצליחים להגיע להכרעה בבחירות אצלנו, בבחירות אצלם, אמנם יש הכרעה, אבל הם בחרו שוב ושוב אנשים, שהם לא מוכשרים לתפקידם.
אבל תראה, 4 שנים, האמריקאים נוטים, תסכים איתי לתת 4 שנים נוספות לנשיא.
כן, זה במיוחד, יש להם יתרון גדול.
במיוחד עם הכלכלה במצב טוב.
ובזה מסתיים הסיפור.
ולכן באופן טבעי, כן. טראמפ צריך היה להיות, להחליק לקדנציה הבאה. זאת אומרת, זו שנה שהיא אמורה להיות עבודה מבחינת הדמוקרטים.
כן, נשיאים לא זוכים אוטומטית בקדנציה שנייה, היו נשיאים, שלא זכו בזה, קארטר ובוש
האב,
רק לאחרונה כמובן, אבל הם
ומנגד קלינטון ובוש הבן ואובמה
זכו לשניים, נכון. רוב הנשיאים ב100 השנים האחרונות שרצו להגיע לכהונה שנייה, בסך הכל די הצליחו. אבל זה לא מוכרח חד משמעית. כשהמפלגה הדמוקרטית מעמידה מול קלינטון אדם שהוא סוציאליסט קיצוני.
מול טראמפ.
מול טראמפ, סליחה, נכון, דיברנו על קלינטון. מול טראמפ, סוציאליסט קיצוני מצד אחד, בן 78, אחרי התקף לב, אז הוא מאוד מלהיב אותם, את הצעירים, כי הוא אומר להם, תשמעו, בואו, אני מבטיח לכם שלא תצטרכו לשלם שכר לימוד, ושאת כל ההלוואות שלקחתם מאוניברסיטאות, אני אחזיר חזרה, תקבלו אותם בחזרה לכיס שלכם, וכל מיני, תסלחי לי, שטויות מהסוג הזה, הרי זה לא באמת אפשרי.
אז הנה, הם הציבו את בלומברג, זאת אומרת, בא בלומברג, אתה אומר, למה לא נותנים בן אדם רציני? בא בלומברג ו...
בא בלומברג, בעיקרון, עונה על רוב הדרישות, זאת אומרת, על כמה שאנחנו יודעים עליו. אני חושב שגם הלכלוכים הקטנים, על שהוא גם נסחף אליהם בדיוק, על הסדרי טיעון או השתיקה שהם עשו עם עובדים שעבדו אצלו.
עובדות, NDAs.
שעשו NDAs וכאלה, היית אומר בעידן טראמפ זה כבר פחות משנה, זאת אומרת, כבר ראינו הכל, אז בוא נמצא מישהו שיכול להוביל את המדינה הזאת קדימה, וגם מבחינתם זה מלחמת קודש, להושיע את המדינה מטראמפ, מבחינתם זו...
איך לדעתך רואים את ההתרחשויות האלו
ויהיה לו חשה לנצח לסנדרס.
איך רואים את ההתרחשויות האלו מתוך האליטות של בוסטון, שאתה שם מכיר היטב?
אז מעניין, לי יש שני קהלי התייחסות מיידיים, מעבר לחבריי בוושינגטון ובניו יורק.
בוא נגיד איזה שנים היית שם?
אז בבוסטון הייתי ב-2010 עד 2013, לא עד לא מזמן.
לאחרונה.
כן, ובמיאמי הייתי ב-98 עד 2000. החברים במיאמי, בעיקר הישראלים שבהם והיהודים שבהם מאוד רפובליקנים. אני חייב לשמוע, כל הזמן מסבירים לי למה טראמפ, למרות האופי הבעייתי שלו, כזאת הצלחה גדולה לכלכלת ארצות הברית. ומעבר לזה, כמובן, היה חשוב לישראל שאכפת לחבריי, אבל כלכלת ארצות הברית, וכל פעם שאני מדבר איתם על באמת על היחס שלו לנשים, והמוזרות הזאת של לעשות טוויטינג מהבוקר ל-62 מיליון עוקבים על כל שטות שחולפת, כל כך לא נשיאותי. אבל הם אומרים, לא משנה, הכלכלה עובדת. במסצ'וסטס הוא השטן הגדול, הוא מבחינתם לא אכפת להם, ברני סנדרס, הם היו בוחרים גם...
צ'גווארה.
לא משנה מי, כן, רק שיזיז את טראמפ, הכמות השנאה, גם אצל היהודים וגם אצל כולם. אבל ליזבט וורן, היא ילידת העיר בוסטון. היא גרה שם.
לא, היא ילידת אוקלהומה.
ילידת, אני לא יודע, כן, היא גרה בבוסטון.
אבל צמחה מקצועית בבוסטון.
היא גרה בבוסטון, היא למדה באוניברסיטאות, היא הרצתה באוניברסיטאות, היא ערכה אותי אצלה בבית, לבד, שנינו ישבנו, היא הכינה לי במטבח, בספלים פרחוניים, קוסטי.
יפה, מתי זה היה?
כשהייתי שם קונסול כללי, לא מכבר.
נחמד, בתור מה היא ערכה אותך?
היא נבחרה אז להיות סנטורית, הפעם הראשונה, תוך כדי כך שאני הייתי שם, ואחרי שנבחרה להיות סנטורית, קבעו לי פגישה איתה.
איך הבית שלה?
בית מקסים, נפלא, בוסטוני.
צנוע או היא מציגה את עצמה כצנועה מאוד, כן?
צנוע, בית, אתה יודע, אמריקאי, שם שתי קומות, יש פטיו נחמד, אבל לא, שום דבר מפואר מדי, ובאמת לא היה אף אחד בבית, לא עוזר, לא דובר, לא...
וכבר הייתה סנטורית.
הייתה סנטורית, לא פמליות ולא סיפורי מעשיות, וירחה וחינתי בעצמה, והלכה איתי וסיפרה לי ומאוד נחמדה.
אבל איך הקרבה שלה לישראל? כי היום אנחנו רואים הרבה ביקורת.
היא הייתה אבל מאוד ביקורתית כלפי ישראל תמיד.
כבר אז?
כן, למרות שהיא באה להדלקת נרות חנוכה יחד איתי, בבית הממשל יחד עם המושל המקומי, והיא בסך הכל שומרת על יחסים.
תגיד, המדינה שלה תיתן לה עזרה ביום שלישי הגדול?
אני תהיתי אגב, לא אמנתי שהיא יכולה להיבחר, כי כשהיא מדברת, הקול שלה רועד כזה, זה נשמע קצת כמו אישה מבוגרת שקולה רועד. אז אמרתי, איך היא יכולה לתת נאומים מול פני
אומה? השתפרה.
מאוד השתפרה מאז, כן.
אבל תגיד, סנדרס אומר עכשיו בטקטיקה שלו לקראת יום שלישי הגדול, שהוא עומד לנצח. את אליזבט וורן במדינתה, זה חלק מהמסר שלו, והוא עומד לנצח את קלובשאר, כמו קודם הקראתי את רשימת המדינות, שהיא הסנטורית ממנסוטה, זאת אומרת, זה המטרה שלו, וזה דרך אגב, הוא גם מתיימר, הוא רוצה להצליח להשיג את דרום קרוליינה ביום שבת הקרוב הזה, על אף שביידן שם המוביל בסקרים, הוא אומר, אני גם את זה אנצח. איך אתה...
כיוון שהדבר הכי חשוב, כמו שאנחנו אומרים פה בבחירות בישראל, אתם אומרים, טוב, מה אתם רוצים באמת בסוף? ביטחון, שלום, דת, מדינה, הרבה אנשים יגידו, אני כן רוצה את ביבי או לא רוצה את ביבי, זה מה שמעניין אותי. בארצות הברית היום זה כן טראמפ או לא טראמפ. כמו שאמרנו, בבוסטון, במסצ'וסטס בכלל, שיש לה 10 צירים ועוד 2 סנטורים, זאת אומרת 12 קולות באלקטורים בבחירות לנשיאות, ולא מעט קולות גם כן בפריימריז עכשיו, הם רוצים את האדם שיכול לנצח מבחינתם את טראמפ, ואם לסנדרס יש איזשהו מומנטום, וזה נראה שהוא מצליח, אז יכול להיות שמבטרו גם על וורן, שהיא מאוד פופולרית במסצ'וסטס, לטובת השכן מוורמון שנמצא בסך הכל לא רחוק כן. משם, סנדרס, רק בשביל שהוא ינצח את טראמפ, אני חושב ש... לסנדרס כמעט ואין סיכוי לנצח את טראמפ, לוורן יש קצת יותר, אבל גם כן היא מאוד קיצונית שמאלית. אם למפלגה הדמוקרטית היה שכל והיו בוחרים באישה כמו אמי קלובושר, או בג'ו ביידן, או מישהו שהוא מהזרם המרכזי, או בלומברג, כמובן בלומברג.
שהוא נתפס בכלל רפובליקני.
כן, מישהו מהאמצע, כי בסוף, בארצות הברית אין להם את הפריבילגיה שלנו, שכל אחד הולך למפלגה שהכי מתאימה לו, וגם אז אומר אני למי להצביע, כי אחד משמונה, תשע מפלגות לא מתאימה לי. בארצות הברית יש שניים.
מצד שני, יש להם הגבלת כהונה, הם יודעים, טעיתם עם ברני סנדרס, זה ארבע שנים, זה ייגמר.
זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור פה כמה פריבילגים אנחנו בישראל, כי כשיש לך שתי מפלגות, אתה יכול להיות שמאלי קיצוני כמו אלכסנדר אוקסיו קורטז בצד אחד, או להיות באמת אמצעי מתון מאוד, וההבדלים מלך
לבינה הוא ענקים. אני יכולה להגיד לך שבסיקור שלי את ארצות הברית, ואתה כשגרת שם אתה יודע את זה, אולי בעצם לא כי אתה עובד מדינה, אנחנו פריבילגים פה מהסיבה הפשוטה והמרכזית, שיש לנו ביטוח בריאות רציני, וכשהאמריקאים לא מצליחים להבין, כשברני סנדרס מציע ביטוחי בריאות חינם לכולם,
ושהם לא מבינים למה זה מעניין אותם,
וקוראים לו קומוניסט וסוציאליסט וכל מיני כללות, אני אומרת, רגע, סליחה, ביטוח בריאות לכולם, יש לנו את זה, אנחנו כולנו קומוניסטים.
כשאני הייתי מספר לחבריי בבוסטון וזה, שבשביל $7 בחודש, 30 שקל או משהו כזה, יש לי ביטוח בריאות, ולכל המשפחה שלי בשביל איזה 100 שקלים.
הם לא
שקלים,
מכירים את זה.
הם לא האמינו, כי אם אין לך עבודה, העבודה משלמת שם את רוב הביטוח, אתה מפוטר מעבודה, ואגב מותר לפטר אותך מהיום למחר שמה.
אם נחזור לסיפור של ההיספנים,
אין לך ביטוח בריאות גם, ואתה
אם
מת.
אם נחזור לסיפור של ההיספנים, שיש undocumented, כל כך הרבה אנשים שנמצאים בתוך ארצות הברית, ואין להם את ה, בעצם את
להם, ה... והם בחברים זכויות. בתוך הקהילה, עם כאלה שהם כן documented, וכן יכולים להצביע, ואכפת להם מהחברים שלהם, כי הם אומרים, רגע, יגרשו לי מפה עכשיו משהו כמו עשרות מיליונים.
כן.
של החי מהקהילה, אלה שמתפללים איתי בכנסייה, אלה שהולכים לשם, אלה שנמצאים איתי בכל מקום, אכפת להם גם מהם. הם אומרים, אם אני אבחר למועמד דמוקרט והוא ייתן להם מעמד, או רפובליקני והוא יגרש אותם, זה גם משפיע
לסיכום
על...
לסיכום, שי, שאלה אחרונה, אז במי תבחר, תיתן לנו אימור מהבטן, במי תבחר מדינת מסצ'וסטס, ובמי תבחר מדינת פלורידה, בפריימריז של מפלגה הדמוקרטית. ככה נראה מה אתה חושב. אחר כך כמובן נעלה לך איזה, לא סתם, זה באמת שתי מדינות, זה לא...
כן, הפלורידה אני חושב שתלך על ג'ו ביידן, לדעתי, ומסצ'וסטס, מסצ'וסטס יכול להיות שאתה בכל זאת תלך לוורן.
למרות שסנדרס במומנטום.
כן, יש להם הרבה חיבה אליה. אבל אני, כן, אם מסתכלים על מסצ'וסט, צריך לשים לב...
יש לך ברמה האישית פייבורית מתוך כל הקבוצה הזאת? מי אתה כמתחבר יותר, כאחד שגר בארצות הברית הרבה שנים? מהדמוקרטים.
מהדמוקרטים, היה לי חבר שממש רץ, שם חבר אישי, שהיה מושל מסצ'וסט לשעבר, דבל פאטריק, אבל הוא לא הצליח, אשתו הייתה חולה בסרטן שנה שלמה, אז הוא נכנס למרוץ רק לפני כמה חודשים, לא הצליח לצלוח את המסוכות הראשונות.
אני גם פגשתי אותו בביקור בישראל לפני שנה, הוא בחור נחמד.
איש באמת מנהיג, אמיתי, יכול היה להיות. אבל ארצות הברית, אתה צריך להיות יותר גבוה, יותר לבן, יותר עם לסת רבועה. יש להם כל מיני כאלה. אבל...
מי הפייבורית שלך?
אני, כמו שאני שומע את כולם היום, הייתי מעדיף את קלובושר מאשר את האחרים.
ומי הפייבורית שלך בנובמבר 2020?
בנובמבר 2020, תלוי מי יבחר עכשיו. כן. זאת אומרת, אם זה סנדרס, אני מעדיף את טראמפ, כמובן. אם זה וורן, כנראה שגם. אם זה ג'ו ביידן או קלובושר, אין בעיה ש...
מעניין.
בוודאי, שדמוקרטים יבחרו אותי. קיצור. עוד פעם, זה כאלה
הבדלים עצומים. אתה כל היעד שלהם, המתנדנד
אנחנו לא רוצים, כן, אנחנו לא רוצים מצד אחד, שאלכסנדר או קסיו קורטז או אילהן עומר, או אלה ייקחו את המפלגה הדמוקרטית לשמאל הקיצוני, כמו שקרה באנגליה עם קורבין, ובאמת יש שם כיסים כבר שהם גם רעים לישראל, אבל גם רעים לארצות הברית, באמת לוקחים אותה למקומות לא טובים. מצד שני, אנחנו כמובן לא רוצים שה-white premises וכל הגזענים הלבנים ייקחו את ארצות הברית לכיוון אחר, וצריכים להסתכל, הם צריכים שם המנהיג שידע לאחד אותם, כי כבר מאז בערך ימי רייגן, או לפני כן קצת, ניקסון, הקרע הזה בין דמוקרטים לרפובליקנים הולך ומתרחב ומתרחב, זה לא היה פעם כך.
הביאו לנו את רייגן הבא. בנימה זו אנחנו נסיים, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, תודה רבה על הרעיון המעניין, ונתראה ביום שבת בפריימריז בדרום קרוליינה.
כן.
ביי.
ביי.
אוקיי, טל, זה היה מרתק. הגענו לקראת סוף התוכנית, לפינה שבה אנחנו עוסקים בדברים היותר קטנים ושטותיים, הפינאץ. מה הבאת לנו?
אוקיי, אז הפינץ הפעם, אתה יודע, אנחנו חושבים שרק אצלנו פרשנים נופלים על הסיפור של ההשוואה למלחמת העולם השנייה, השוואות לנאצים, ובכן. קריס מתיוס, המגיש הוותיק והמפורסם של רשת MSNBC, שיש לו חרדות והיסטריות ופוביה מברני, אני חושבת הוא קצת רק לו ברני, יש לו תנועה כזאת שרק לו ברני, דיבר ביום ראשון האחרון בנחרצות על הבעייתיות שבניצחון של ברני, והשווה אותו, שים לב אורי, השווה את הניצחון ללא פחות מאשר פלישת הגרמנים לצרפת ב-1940, כן? מלחמת העולם השנייה. בוא נקשיב לקטע מרשת MSNBC.
That's 67%. That is the name of the game. It is pretty much over unless that changes. I was reading last night, Brian, I know you're a history guy too. I'm reading last night about the fall of France in the summer of 1940. And the general, Renault, calls up Churchill and says, it's over. And Churchill says, how can it be? You got the greatest army in Europe. How can it be over?
טוב, אז דברים מטורפים, לחץ על של קריס מתיוס, מה אכפת לו עד כדי כך שסנדרס יהיה המועמד? תשמע, אחרי שזה שודר, הדובר של סנדרס עלה כמובן בטוויטר, וככה צייץ את הציוץ הבא. לא חשבתי שחלק מן העבודה שלי, כיועץ תקשורת, יהיה להתחנן בפני רשתות החדשות הגדולות להפסיק לחבר את הקמפיין של המועמד היהודי, שמשפחתו נרצחה על ידי הנאצים, לרייך השלישי. אבל הגענו גם לזה. אז אלה הדברים, ואתה יודע, אחר כך מתיוס כבר התנצל, אבל באמת ההשוואות של הנאצים זה לא רק אצלנו.
כן. תקשיבי, נשאר עם ברני, אז את יודעת, כולם התעוררו, לא רק רשתות החדשות התחילו לסקר אותו, אלא גם הלייט נייט נזכרו בסנדרס, ואת יודעת, האדם הזה בארצות הברית מפה לשם יש לו קריירה, הוא לא צעיר, הוא בפוליטיקה המון שנים, יש הרבה מקומות, הרבה מקורות שאפשר לצלול אליהם אחורה ולחפש קטעים איתו. אז איפה ראינו אותו השבוע עוד?
אז פשוט טרבר נועה עשה קטע שלהם 16 דקות, מלא בדיחות ברני, אני פשוט ממליצה ללכת לצפות בזה, בגלל שמה שהוא מצא, זה שבזמנים, בתקופה שברני סנדרס היה ראש עיר, אז היה ערוץ מקומי כזה, טלוויזיה, שהוא היה מופיע בו כל הזמן, ומראיין בו ילדים, חלק מהדברים שם, אורי, תאמין, אני ממליצה לך גם לצפות בזה, פשוט קוראים, אבל בחרנו להביא לכם איזשהו קטע שבו סנדרס מדבר על עצמו ועל אופיו הנוקשה וכמה הוא בן אדם לא נחמד. זה מגיע למצב שבו אנשים מתקשרים לברך ליום הולדת וסנדרס אפילו את זה הוא לא מסוגל לעלות, הוא מעיד על עצמו באמת שהוא טיפוס מגעיל פשוט. בוא נשמע את הקטע הזה.
Look, I don't tolerate bullshit terribly well. And I come from a different background than a lot of other people who run the country. I'm not good at backslapping. I'm not good at pleasantries. If you have your birthday, I'm not going to call you up to congratulate you, say you love me and you write nice things about me. That's not what I do. Never have. I take that as a little bit of a criticism, self-criticism. I've been amazed at how many people respond to, happy birthday. Oh, Bernie, thanks so much for calling. You know, it works. It's just not my style.
אז כן, הולך להיות מועמד דמוקרטי, טיפוס בעייתי לפי איך שהוא מעיד על האופי של עצמו.
גרמפי.
מאוד מאוד גרמפי. אורי, אני חושבת שסיימנו להיום, נכון?
כן. זה היה מדריך לטרמפיסט בפרק שמתמקד באוכלוסייה הלטינית. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. יום אחד באיחור, נקליט את הפרק רק ברביעי במרץ, כדי שנהיה כאן כבר עם תוצאות סופר טיוסדי, אז נעלה בעצם ביום חמישי.
כן, ואני אזכיר לכם לעקוב אחרי הקבוצה המדריך לטרמפיסט בפייסבוק, יש שם את הצפייה המשותפת באימותים, גם השבוע, אני מציעה לכם להירשם כמנויים באחת אפליקציות של הפודקאסטים, לרשום המדריך לטרמפיסט, אפשר, אם תירשמו כמנוי, אז הפרק יגיע אליכם באופן אוטומטי, אם אתם לא רוצים להירשם כמנוי, אפשר להיכנס פשוט לאתר גלובס, ולמצוא את הלינק המדריך לטרמפיסט, פרק מדי שבוע, מעכשיו ועד מערכת הבחירות בנובמבר 2020, אנחנו נהיה איתכם כל שבוע.
אז אני הייתי אורי פסובסקי.
אני טל שניידר.
תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, וניפגש בשבוע הבא.
להתראות.
ביי.